ברשות מוריי ורבותיי, חנן ראוי לכל תואר שלפני שמו ולכל תואר שאחרי מיטתו, אבל אני חש שמה שישקף אותו בכלל ואותו בעיניי בפרט זאת מילה אחת מלבד, חנן, וכך אשתמש. חנן, ניתן למנות אותו במקום של כבוד בין שלושת מייסדי הישיבה. היוזמה להקמת הישיבה הייתה יוזמה משותפת של מורנו הרב יואל בן נון, שנמצא כאן, נדבר אחריי, ושל חנן. הם פנו, נדמה לי, בהנחייתו ובעצתו של יעקב דרורי, חבר קיבוץ עד, למורנו הרב עמיטל, זיכרונו לברכה, ועבדו יחד איתו בעשר אצבעות, עבודה סיזיפית על הקמתה של הישיבה. אבל כשאנחנו מדברים על חנן, יש צורך לדבר גם על התשתית של הישיבה, וזוהי הקמת כפר עציון, ובקווים נרחבים יותר על הקמת כל גוש עציון, מפעל ההתיישבות ביש"ע כולה ובירושלים, ועיקר העיקרים, לידתה מחדש של הציונות הדתית והפיכתה מצללית אמורפית, לוויין אורח בלתי רצוי של הציונות החילונית, לגוף שיש לו אמירה ברורה וכיוונים ברורים, לגוף שמקומו, יחד עם אחרים כמובן, בתא הנהג של הקטר, או לפחות קרוב אליו, ולא רק כמשגיח הכשרות במזנון של הרכבת. מילה אחת על הקמת כפר עציון, שהיה אבן הפינה להתחשות ההתיישבות בישע אחרי שנות 2000. חזון שיבת הבנים לנחלת אבותם, להקים שם המת על נחלתו, ולכפר על העוול שזעק לשמיים, של הרצחת וגם ירשת במלחמת השחרור, היה חזון שליווה את הבנים העקורים, היתומים והאחרים במשך כל 19 השנים. וסיפור המבט הרחוק מהרי יהודה על העץ שלידינו אחת לשנה, סיפור ידוע. אבל כמו שאמר לי אחד מן היתומים, כשמגיע העת רצון והמימוש, כל אחד כבר נמצא בעולמו עם משפחתו, עם פרנסתו או עם לימודיו. מה יכול לטלטל אדם לשנות באחת את כל תוכניותיו ואת כל אורח חייו? אבל הרי זה מה שנדרש בעת גאולה, לדעת לארוז את החפצים וללכת, להיות בבחינת מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, מקלכם בידכם, להיות מן החמושים, כלומר מאחד מחמישה שעלו ממצרים, דבר שוודאי אינו מתאים לכל אחד. חנן היה הרוח החיה והמנוע הדוחף של כל החבורה. הוא היה התובע והוא היה המנדנד. הוא שבישיבה היה בבחינת עוקר הרים זו בזו, עוקר הרים ותוכנם זו בזו בסברה. היה מסוגל כאן לעקור דבר יותר קשה מאשר לעקור הרים, לעקור אנשים מתוכניות חייהם ולבנות אותם מחדש. זה דורש הרבה מסירות וכוח מנהיגות, אבל יותר מן הכל, זה דורש אמונה חיה, ישרה ואמיתית בעוצמת הדרך ובנכונותה. יש מעטים כאלו בכל דור, אבל בידם ניתנה היכולת לשנות את העולם ולא לצוף בזרם שלו, כמו איזה פקק שם בזרם של מים. חנן היה אחד מהם, שהיה בהם כוח לשנות שינויים אמיתיים. אני שואל את עצמי הרבה פעמים את השאלות. כמה שעות רצון עם ישראל החמיץ במשך הדורות, בגלל שבמקום ובזמן הנכונים לא היו אישים כמו חנן. למען ההגינות צריך לומר שגם ביסוד כפר עציון, בכפר עציון בכלל, וגם בשומרון, בתמונה המפורסמת בתחנת הרכבת בסבסטיה, הלוא היא שומרון המקראית, חנן לא היה לבד. בן זוגו בשני המקומות היה הרב לוינגר, להלן ברשותכם רב מוישה, ייבדל לחיים ארוכים. דמות מופת של סגפן אידיאליסט, של איש חכם ומנהיג נחוש. אני מדגיש את זה משום שאני סבור שברירת המחדל הטבעית של מפעל ההתיישבות הייתה אמורה להיות דרכו של רב מוישה. לחץ ההתנגדויות, ההשמצות, הרדיפות והשנאה שנבעו בעיקר מפחד לא מוצדק לדעתי של השתלטות הציונות הדתית על עוד מערכות, כל אלו היו אמורות להביא באופן טבעי לתחושת העימות והניכור של הציבור הציוני הדתי כלפי יריביו, שונאיו, תחושה שנקרא לימים היטב בדרכו של הרב לוינגר בחברון. עימות זה וניכור זה מעמידים מנקודת מבטי ספק גדול על כדאיותו של כל המפעל הנועז של ההתיישבות, ומבילות בבידה רבה לכיוון שהציע אותו בזמנו תנועת מימד. אבל אנחנו לא הלכנו בכיוון הזה, שהוא כאמור לדעתי ברירת המחדל הטבעית של המצב שנוצר. אנחנו הלכנו באש ובמים אחרי מנהיגותו הטבעית הלוהטת של חנן, וזאת הייתה דרך שלנו. זאת הייתה דרך שהאמינה שלמרות כל הקשיים וכל הפרחות, באמונה ללא פשרות היא האמינה שממשלת ישראל על כל פגמיה ועל כל חסרונותיה היא האישה אשר הוכיח לנו השם, והיא המלכות שבחר השם עבורנו, וגם אם נסתה ממנה במידה מסוימת לשוליים, לא נבקש לנו דרכים אלטרנטיביות לדרך שהוכיח לנו הקדוש ברוך הוא. הייתה אצל חנן ביקורת נוקבת מעין כמותה על דרכו של השלטון, התנגדות קשה לדברים שעשה, והובלת דרך נחושה שזכתה להערכה גם מיריבים מושבעים. את חלקם, כולל שר לשעבר מטעם מרץ, ראיתי בלוויה של חנן, עם כיפה, כשבאו לחלוק לו כבוד אחרון. העיתונות פחדה ממנו, ולכן לא חסכה כל הזדמנות כדי להשחיר את פניו. אבל פוליטיקאים רבים נהגו בו בדרך שונה, וביניהם יריבו המר ביותר. ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין זיכרונו לברכה, שמאוד העריך אותו, וראיתי את זאת בעיניי. קשה לתאר את מה שעשה חנן, אפילו בדלת האמות שלנו כאן. כמה הוא הרחיב ביוזמתו שלו את השטחים החקלאים של כפר עציון, אל מה שנקרא אצלנו אדמות, אני לא יודע מה, את השטחים החקלאים של כפר עציון ושל ראש צורים למרחביהם הגדולים, מגדלוז, את הדרך שבה הוא פעל להקמת עופרה ואחר כך שאר ההתיישבות בשומרון, עיר דוד, ההתיישבות היהודית בעיר העתיקה, שהיום אנחנו יודעים שהיא מאפשרת לנו את התנועה בעיר ובכל הצורותיה, ולציבור בישיבתו של ידידי וחברי הרב יצחק, דומני שאין צורך להסביר שהכותל המערבי איננו הצרה היחיד של ירושלים שבין החומות, ואפילו לא הקרדו. את הכל עשה חנן, שהוביל את ההתיישבות הזאת במסירות, בנחישות, בעקשנות, באמונה גדולה ובשליחות. נשוב להקמת הישיבה. ישיבה היא בראש ובראשונה לא עוד התיישבות, אלא מקום תורה. חנן האמין מתחילת דרכו שהתיישבות תקום רק על ברכיה של תורת אמת. הוא היה למדן עצום. היה לו לב של חסיד, אבל היה לו ראש וכוח ניתוח של ליטאי, של ליטווק. זכיתי ללמוד איתו בעיון, בחברותה, בשנה הראשונה. אצלו קיבלתי מושג מה עתיד להידרש ממני אם אני רוצה אולי יום אחד לצמוח בתורה. עוד בישיבה התיכונית כשהיינו, שמענו על הבחור שהיה חניך מצטיין פלוגתי בנחל המוצנח, וכשלמד במרכז עסק ברציפות כל היום בתורה וישן לו יותר מארבע שעות ביממה. ראש ישיבת תפרח אז, רב חרדי קיצוני שחזר בתשובה אחרי שהיה רם בישיבת מרכז הרב, רב יעקב פרידמן, סליטה, ברכה לפניי פעם על חנן שקלקל את דרכו, במושגים שלו. אינך יודע מי זה חנן, ומה הגדלות בתורה הפסיד עם ישראל כשחנן אחז בדרכו החדשה. חנן גם לימד בישיבה, שימש גם כרם, אבל בעיקר לימד גם מקרא, ועל כך אני רוצה לומר מילה נוספת. שיעורם בספרי הנביאים קסמו לי, נמשכתי אחריו כמו מגנט. אבל לא הבנתי מה קסם לי בדרכו. הייתה כאן בבחינתי תורת נסתר. מה כל כך קסם, מה כל כך משך שם. עמדתי על כך רק כעבור שנים. כשהגיעו ימים קשים, מבחינתי ימים קשים מנסות. השקר, המספח, תחושת העוול כלפי הציבור שלנו. הרמת זוהרה של הציונות, המאמינה ביישוב הארץ, היו ימים קשים, שאלו אצלי יום יום את השאלה המרה. היכן מסתתר הקדוש ברוך הוא? ומדוע? ולמה הוא מסתתר? בימים קשים אלו, שעבורי היו כאמור קשים מנסור, חנן היה לי למשענת, ואת חסדו זה לא אשכח לעולם. התובנות האינסופית שלו כמעט, כלפינו, ראיית האור שבצד השני של המתרס, ובעיקר ראיית מקומו של הקדוש ברוך הוא והשגחתו בכל אבן ובכל פינה, ובעיקר דיבורו של הקדוש ברוך הוא עמנו דרך כל אירוע, לא ראייה פסאודו חסידית זולה, אלא ראיית אמת משכנעת וחודרת, היו אז למרפא לנפשי הפצועה. אז ראיתי מהי דרכה של נבואה ומה דרכם של נביאים. למען הסר ספק, חנן לא היה נביא ולא בן נביא, ומרחקנו היום מגדלותם של הנביאים גדול לצערי, גדול מנסה. אך את ניצני דרכם של נביאים הפנמתי דרך חנן. האמונה החושית בנוכחותו של הקדוש ברוך הוא בכל מה שנראה לכאורה כהסתר פנים, ובעיקר היכולת לתרגם את זה לתביעה עצמית ולמעשה בפועל, להיות בבחינת ברוך אומר ועושה. אז התחלתי להבין מה קסם לי כל כך בשיעוריו בדברי הנביאים. היטיבה השם לטובים ולישרים בליבותם. בין מעלותיו הרבות ארמוז, ולא יותר מזה, על מפעלי החסד הגדולים שהקים אחרי שפרש מפוליטיקה, מפעלי חסד ללא כל סינון בין מקבלי החסד, אך אותיר זאת לאמירה לבאים אחריי שבקיאים בכך רבות. אני אציין במילה אחת את מפעל מעט מן האור, שבו חנן חשף את האמת הפנימית העמוקה שלו, הצורך הכמעט אובססיבי שלו למצוא את האות הנכונה שבתורה, ששייכת לכל משורר ולכל חלוץ ולוחם לתקופת ישראל, גם אלו שהיו שקועים עמוק בתוך החילוניות. הוא מצא את האות שלהם בתורה, דרך מה שכתב בפרשיות. אסיים בנקודה אחת, בלבד מענוותו הקיצונית. ראיתי, מלבד העובדה שבכל מקום ויתר על כבוד, ראיתי אנשים רבים, ביניהם אישים גדולים ודגולים, שהעליפו אותו על דרכו ועל מעשיו. נתקלתי אף בכך שהלבינו את פניו ברבים. הוא מעולם לא השיב להם, אלא באהבה. הלך יאמר, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים את חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. יעלה אחריי, אני מזמין את מורנו הרב יואל בן נון, שהיה שותף עמו ועם מורנו הרב עמיטל, זיכרונו לברכה, בהקמת הישיבה, בהקמת החזון הזה, ממש יש מאין. לימים, דרכם הייתה שונה, אני יכול להעיד שלמרות שהם היו בשלבים מסוימים יריבים מושבעים, הם עשו את הכל מתוך אהבה ומתוך כבוד, ואך ורק מתוך אהבה ומתוך כבוד. אחרי שיעלה מורנו הרב יואל בן נון, יעלה רבה של כפר עציון, הרב אלישיב קנול, ידיד נפש שעבר דרך ארוכה ארוכה בהקמת כפר עציון, ועד יומו האחרון של חנן, יחד איתו ויחד עם משפחתו, ויספר לנו את שבחיו. Thank you.